יש בשיחה הפעם גם פתיחה וגם כאין הסבר נוסף לכל היסודות שדיברנו בשלוש הלילות, ולמעשה זה גם תמרור לשאר הלילות כשמקריבים בנשיאים. אז כתוב במשנה, כשהמשנה מונה את הרשימה של הקריאות בימים המיוחדים, בחנוכה בנשיאים. אז רש"י מסביר, בחנוכה בנשיאים דעה ונה מחנוכת המזבח. מי שיעשה סך הכל של מה שנזכר במשנה ובברייתא, יראה שאפשר אולי לחלק את כל הקריאות על הנמקותיהם לשלוש קבוצות. נראה את הקבוצה המצוינת ברש"י בטור האחרון, זאת אומרת בצד הימני למטה, והיא בשלח פרעו. אז כתוב שבשביעי של פסח, זה הברייתא, בשביעי של פסח קוראים בויהי בשלח פרעו. אומר רש"י, לפי שביום זין של פסח אמרו שירה על הים. מי שזוכר, רש"י זה מופיע פעם נוספת בפרשת בשלח עצמו, כשרש"י עושה חשבון של המאורעות, מתי ירדו לים, רוח קדים כל הלילה, אומר, ואמרו שירה לפנות בוקר, ולכן אומר רש"י, וזה דבר לא מצוי ברש"י על התורה, ולכן אנחנו קוראים בשביעי של פסח בשירת הים. רש"י בתורה תואם את דבריו פה. אז קבוצה אחת של הקריאות היא הפשוטה ביותר. קוראים מענייני דיומא, מפני שבאותו יום אירע הדבר. בשביעי של פסח ירדו לים, קוראים באותו יום. אז יש לנו קבוצות מעין אלה. נניח לדוגמה מה שלא הובא פה, העקידה. לפי שיטה אחת מתי הייתה העקידה, קוראים בעקידה מפני שזה לא רק זכר למאורע, אלא זה חזרה למאורע. זה קבוצה אחת בהירה. מכות על הקריאות בימים המיוחדים. קבוצה שנייה קיצונית, בצד השני, בתעניות קוראים ברכות וכללות. שוב, אנחנו לא נוהגים כך. אז אומר רש"י, ברכות וכללות דעים בחוקותיי, זאת אומרת פרשת בחוקותיי, להודיע שעל עסקי החטא באה פורענות לעולם, ויחזרו בתשובה וינצלו מצרה שאין מתענים עליה. זאת אומרת, הקשר בין הקריאה לבין המאורע הוא רחוק מאוד, וצריך נוסף להנמקה גם לצרף הבנה עמוקה בעניין הזה. זאת אומרת, אחד נכנס לבית המדרש, שומע שקוראים ברכות וכללות, אז מה? אני צריך לשים מליבו. מה שמראה שלי, זאת אומרת שתבוא איזו התעוררות להודיע, ואז יבינו, קרה איזה מאורע, יש עצירת גשמים, יש מגפה, הכריזו תענית, זוהי פורענות, הפורענות הזאת באה בגלל עסקי החטא, ואז מה היצא לחזור בתשובה, והנצלו מן הצרה, זה מורכב, זאת אומרת, זה דורש ממך מידה לא מבוטלת של אינטליגנציה, להבין את הקשר בין העניינים, כדי להתעורר וכדי לסלק את המפגע שבגללו הכריזו על התענית הזאת. אז יש לפנינו שתי קבוצות. אחת, שהקשר שלה לעניין מאוד שקוף וברור, מפני שהמאורע אירע באותו יום. שנייה קיצונית, שהמאורע הוא אסוציאטיבי או בצורה כזאת או אחרת. כאין קבוצת ביניים שמורכבת משני הדברים, זה היסוד של חנוכה. אומר רש"י בחנוכה בנשיאים, דעה ונה מחנוכת המזבח. נו, מי שיכנס וישמע שביום השלישי יקריב נשיא לבני זבולון, אז מה, אז הוא יודע שלפני אלפי שנה הייתה חנוכת המזבח, מפני שהקימו את המשכן והשלימו אותו, ולכן קוראים זכר לזה. מה זה נוגע היום? אז אם זה היה בניסן, כמו שיש מקומות שנוהגים, יש כאלה אפילו שעושים את זה בספר תורה, אמנם אחרי התפילה ובלי ברכה, מפני שזה רק לא, אפילו לא תקנה, איזה מנהג בדרך כלל חסידים, נדמה לי שהספרדים קוראים מתו חומש וכו'. נו, אתה אומר, היום לפני אלפי שנה, חגג משה במדבר עם כנל ישראל את חנוכת המזבח. מה זה בחפה בכסלב? אז הוא אומר, דאב אינה מחנוכת המזבח. אז אתה אומר, הורה, לפני כך וכך אלפי שנה, בימי החשמונאים,
וזה באמת יירה בתאריך הזה.
אלא זה דומה לדבר שיירה בתאריך אחר לגמרי. נו, זה מעין המאורע, כמו נניח ים סוף מצד אחד, ומצד שני זה דורש ממך איזה הבנה או התעוררות כמו היסוד הזה של ברכות וכללות. דהיינו, הקריאה בתורה בחלקה היא מורכבת, הן מזיקה לתאריך והן מתכנים פנימי. אלא שמתברר שהזיקה לתאריך, שרשי לא הביא אותה, אלא הוא אמר רק דומה לחנוכת המזבח, אף פי שבדברי רשי לא מדוקק, כתוב דאבי נמי חנוכת המזבח. כאילו בחנוכה גם חנכו את המזבח. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, אז אתה באיזה מקום שהוא שר גם במה הוא סור על זה. כי אכן באמת המכבים, בזמן שהם חנכו, הם חנכו גם את המנורה שבה נעשה נס, אבל אנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, שהייתה גם החנוכה של השולחן, הייתה גם חנוכה, בכלל כתוב בספר החשמונאים, שהם תימו את הכל ופינו את הכל וממילא את הכל החליפו, אז הייתה חנוכה גם של כל הכלים. אז נשאלת השאלה, אז למה דווקא חנוכת המזבח? למה לא דווקא חנוכה של דברים אחרים? אז זה שאומר, דעה בינה מחנוכת המזבח, כאילו גם אז היה חנוכת המזבח. אז מה זה נוגע לנסים? אז זה לא באותו תאריך. זה השלמה בקטע המדרשי האחר. אמר רב חנינה, מה מאוד המקומה חשבותיך? אמר רב חנינה, ב-25 בכסלב נגמרה מלאכת המשכן. אנחנו יודעים מחשבונו של הגר"א שהמשכן התחילו לבנות אותו בתתוו בתשרי של השנה הראשונה לצאתה ממצרים. יצאו ממצרים בפסח, עבר מה שעבר עליהם במשך הקיץ, בתחילת החורף כשביום הכיפורים ירד משה ונתבשר על מחילת תאבון והציווי על בניית המשכן, התחילו לבנות אותו. בפשטות של דברי התורה משמע שהבנייה נמשכה כל החורף. כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה לחנוך אותו באלף בניסן. המדרש הזה ממתיק את העניין, שהפעולה נעשתה בזריזות הרבה יותר גדולה, ובפחות מחודשיים הם גמרו את העניין כולו של בניית אז חשבו, ודיינו, הכל בנוי, נבנה אותו, נחנוך אותו. ועשה מקופל עד אחד בניסן. זה היה, הנוסח פה לא כל כך ברור, או והיה מקופל, או עשה מקופל, על כל פנים, זה היה ארוז עד שהקימו משה באחד בניסן, כמו שכתב, והיום בחודש הראשון, באחד לחודש תקים בשני משכן אוהל מועד. בכל זמן שהיה מקופל, היו ישראל מלמלמלים, גם כאן הנוסח לא ברור. זאת אומרת, היו רותנים, היו למה לא הוקם מיד, שמדוף יירה בו, כנראה זה לא כל כך בסדר. מדוע שחשב הקדוש ברוך הוא לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק? זה עצמו צריך הסבר, אבל אנחנו לא עומדים בזה עכשיו. שבניסן נולד יצחק, ומניין? אלא כשהמלאכים באים אל אברהם, מה הוא אומר לו שיבה סיוגות? לא, שהיה פסח, ואמרו לו שוב ושוב אליך כעת חיה, ונשרף על ישראל, מה הוא כעת חיה? אמר רב זבדי מרלוי, שריטה שרת לו על הכותל כשתבוא השמש לכאן. לא עשה, אלא כיוון שבא ניסן והוקם המשכן, עוד לא למלם. גם כן איזו מילה לא כל כך ברורה, לא מלמל, או לא רטן, או לא ביקר אדם אחר משה, והוא באמת, בשלושה, ארבעה חודשים, הסתובב משה עם הרגשה, לא כולם אמרו, כנראה זה לא היה בדיוק בסדר. אבל כשהגיע ראש חודש ניסן, כולם הסכימו. ומעתה הפסיד כסלב שנגמרה מלאכה בו. מה הוא אומר? ישלם, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם לו מה שילם לו הקדוש ברוך הוא, חנוכת בית חשמונאי. במשך מאות של שנים היה בעל חוב, חודש כסלב, והוא ניסה להגיש את השטרות לפיראון לקדוש ברוך הוא. נו, הגיע חודש כסלב של שנת המרד החשמונאי והצלחתו, השלימו לכסלב, ואז בא אחר. נו, אחרי המדרש הזה, דברי רשים כבר יותר. הקריאה בנשיאים היא למעשה קריאה פוטנציאלית. הנשיאים ראו שזה הולך לקראת החנוכה, בייחוד שאנחנו הרי יודעים שהנשיאים ציפו מאוד שיבוא לידם,
כי הרי אנחנו יודעים שמה שנעשה במילואים, באבני המילואים, אז כתוב, והנשיאים הביאו חסר יוד, וחזל מספרים שבזמן שכולם הזדרזו, אז הנשיאים עמדו מן הצד, ואמרו שהפרוליטריון, שההמון יביא את התרומות שלו. אחר כך אנחנו ניגש לקופה, ואנחנו נראה מה חסר, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, מסתום הם עשו להם כמה מדרשים יפים, ואנחנו נשלים את העניין והכל יהיה בסדר. הגיעו לזה, אז לא נשאר כבר כמעט מה לעשות. בקושי, בקושי עוד נשאר להם להביא את האבנים, ולכן כתוב חסר יוד. הנשיאים הרגישו מאוד לא נוח בסיטואציה הזאת, וכנראה שהם חיכו, נו, רק ייגמר המשקל, אנחנו הראשונים נחנוך אותו. כאן אנחנו נעשה תשובת המשקל על הדבר הזה. אז הם רואים אוטוטוט אמצע כסלב, הכל כבר עומד להיגמר, אנחנו מנסים לחנוך את המשכן. באל הכל כסלב אומר להם, לך הביתה, חכה, תחכה, 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 והנשיאים, על כל פנים, ההכנה לנשיאים הייתה בחפה בכסלב. קריאת התורה בחנוכה בנשיאים, זה לא סתם זכר לזה, אלא זה באמת היה צריך להיות. כשצריכים לשלם לחודש כסלב, צריכים לשלם לו גם בשביל העם מהמינה של הנשיאים, ובגם של האכזבה זוטה. הנשיאים שבכסלב הם לא עשו את זה, אמנם הם ישלימו את זה בניסן. אנחנו אמנם קוראים בתורה על מאורע שאירע בניסן, אבל הוא היה מתוכנן להיות בכסלב. זה כבר מביא אותנו יותר לעניין הזה. מכוח זה כתב בלבוש, וקוראים בפרשת נשוא בנשיאים ג' בכל יום, והטעם שקוראים בנשיאים מפני שקבלה בידינו, זה המדרש שראינו, שנשלם לכת המשכן בחפה בכסלב, ונשל חנוכה נמי שהיה גם כן באותו יום, הוא כמו חנוכת המקדש מחדש, לאחר שנטמע בימי יוונים, דומים להדד, ואבלי מעין המאורה, אף על פי שלא הקריבו הנשיאים הקורבנות עד ראש חודש ניסן, מכל מקום, כיוון שאלו הקורבנות היו לחנוכת המשכן, אבל שפיר מעין המאורה, ומתחילים בבאי ביום קלות משה, שהיא התחלת עניין קורבן נשיאים, ויש מקומות שמתחילים בברכת כהנים, מפני שנשל חנוכה נעשה לידי כהנים, ומנהג יפה, אלא שבארצנו אין נוהגים כן. ואם היה יום ראשון את החנוכה, מתחיל מבאי ביום קלות, ומפתיר בנורות דזכריה, רוני וסמכי, שיש בעניין המנורה ונורותיה, וראינו כבר את מה שכתב הרן במגילה, ואף על גב דנרות שלמה, שהוא והיה הסחירם קדים עלי, ואז אם יחלות שתי שבתות חנוכה, או אפילו עם שבת אחת, למה לא מפתירים בשלמה קודם, וזכריה לא יפתירו, אלא רק שיהיו שתי שבתות, אף על פילו האחי נרות דזכריה, עדיף עלן שיש בנבואת לעתיד. וכאן ראינו שנפתח פתח ליסוד המחשבתי, שדיברנו בו שלשום, על העתיד, על העולם המתוקן המקופל במנורה של חנוכה. כל שנה אנחנו קוראים במנורה של זכריה שהיא ההפטרה הבסיסית של חנוכה, כי היא מצביעה על עולם העתיד המתוקן. כשחלים שתי שבתות, אז אנחנו גם משלמים משהו על שם מעבר, אבל בעיקר זה העתיד. מה הטיבה של החנוכה הזאת בימי החשמונאים? אז יש פה איזה יסוד גדול של המשך חוכמה, והוא מביא דוגמאות גם מחזקיה. גם בחזקיה היה מקדש בנוי. בימי חזקיה היה מקדש בנוי, אלא שהוא חולל על ידי מנשה, והיה צריך לחדש אותו, ועשו שם כל מיני תקסים, והוא מיישב כמה יישובים על פי ההלכה, הוא מסיים. ולכן בחנוכה והיה מילואים בימי חשמונאים, שבנו מזבח חדש, זאת אומרת, כל אימת שהייתה הפסקה ברצף העבודה במקדש, והוא נטמע והיה צריך לחדש את הכל, צריך לחנוך אותו בפרוצדורה של מילואים. זה חידוש שהוא חידש על סמך מקורות חז"ל, וכמו שהדבר היה במי חזקיהו, כך הוא היה גם כאן, שבתה עבודה, נטמע, אז מה שצריך לעשות, זאת אומרת, מה שהיה בימי החנוכה היה מילואים. זאת אומרת, חינוך זוטה, ששיקצו מלכי יוון את אבני המזבח כמפורש עבודה, כתב הרמב״ם, והיו ימי שמחה, הוא כבר הוא משמחה, הוא הרוויח גם איזה דיוק ברמב״ם, מה טיבה של השמחה הזאת, והשמחה הזאת טובה גם אצל חזקיהו וגם אצל משה, למדנו מדברי המשך חוכמה שיש עוד איזה צד בקריאת פרשת הנשיאים בימי החנוכה. מכיוון שגם אם זה לא היה בתאריך, ואם אנחנו נדלג רגע על החשבון של הלבוש בעקבות דברי המדרש, אבל יש פה דמיון גמור בעצם המעשה. החנוכה של ימי המכבים היא ביסוד של מילואים. כל אימת שיש איזה הפסק בעבודה וטומאה וטהרה שבא אחרי זה, מה שעושים בראשית חידוש העבודה יש לו דין של מילואים. ואז ממילא גם היה מילואים בימי משה, גם יש בי מילואים ממנו. אז זה לא סתם שמחפשים איזה מין גזרה שווה מילולית, יש פה גם תוכן רעיוני פנימי של העניין הזה. זה הצד ההלכתי המנהגי של קריאת פרשת הנשיאים, מן הצד התאריכי, מן השוויון הממשי. אבל לתוכן הזה שעל פיו אנחנו קובעים את הקריאה בתורה, יש גם משמעויות פנימיות רוחניות. וזה מה שעשה רב צודק בשני קטעים שלפנינו. וכן עניין קורבנות הנשיאים שנדרש כוונות על קורבנות, כל אחד מהקורבנות בייחוד, וזה הרי יסוד שדיברנו בו כל שלושה ערבים, כל נשיא הייתה לו כוונה בפני עצמו, וזה היסוד מדוע התורה לא כוללת את הכל. מקורו במדרש, והרמב"ן ניסח אותו בלשון שלו. והיינו, שכל אחד מן הנשיאים היה לו כוונה מיוחדת בקורבנותיו. ואם לא כן, למה כפלה כתוב לפרט בכל אחד מהקורבנות? וללכתוב, וכן נקריב נשיא פלויני ביום פלויני, כיוון שכולם קריבו מספר אחד, אלא על כורכך, שאין כוונתו של זה, דומה לכוונתו של זה. וכן כתוב במדרש אבא, אף על פי שקורבן שווה יקריבו כולם, על דברים גדולים יקריבו. וכל אחד יקריב, אחד יקריב לפי דעתו. והיינו שכל אחד הייתה לו כוונה מיוחדת לפי קדושת שבטו. וכאן רב צודק מוסיף, בדרך שהלכנו בה, אנחנו הלכנו כמובן בעקבותיו, שלכל שבט, גם אם הפעולה הייתה שווה, הייתה כוונה מיוחדת המתייחסת לעניין המאופיין לשבט הזה. הוא כתיב בסוף קורבנות כולם, זאת חנוכת המזבח, וכלל מספר כל הקורבנות, אז לימדו אותנו שם פשוט פעולת כפל רגילה, ולכאורה למוצרח הכתוב למנותן, ומעצמנו נוכל לדעת מספר כולם. ועל כוכך ישמיענה כתוב בזה שנכלל כל אחד מהנשיאים מקדושת כל יובי תשבטים וכוונת קורבנותיהם. זאת אומרת, כל אחד יש לו יסוד אינדיבידואלי, וסך הכל של כל האינדיבידואים הללו גם הם יוצקים מהות חדשה. יובי תשבטים, כשכל אחד מכניס לחשבון המשותף את אישיותו שלו, גם הם מאוחדים ביסוד חדש לגמרי. וכן כתיב במדרש רבה, אלא עליהם, כאילו כולם יקריבו ביום ראשון, וכאילו כולם יקריבו ביום אחרון, ואיתה שם שאין זה גדול מזה. על כן נדרש על כל אחד כוונה מיוחדת, ואחר כך כולם יחד, שכוללים כל אחד מכל י' בית הקדושות. וכתיב זאת חנוכת המזבח, שמורה שהייתה קדושת כל השבטים בכל אחת, מפורש, ייתכן לשון זאת, שאתה יכול להצביע על הצד הספציפי המיוחד שלו, שהייתה קדושת, והיינו שהיה חקור קדושה בלב. והנה, מה שקוראים בחנוכה בפרשת נשיאים, אף שחנוכת הנשיאים היה בקורבנות, וחנוכה שאנו עושים הוא בנרות, אנחנו קוראים חנוכת המזבח, ואילו למעשה מה אנחנו מדגישים, אם כי כפי שאמרנו, אנחנו יודעים שגם החליפו את רובם של הכלים, אם לא את כולם. למה מדגישים את חנוכת המנורה, ולא רק את חנוכת הקורבנות? וחנוכה שאנו עושים הוא בנרות, והוא זכר לנרות המקדש, ותפיה ולליקון, פרשת בעלותך, יש לרב צודק הצעה מצוינת, נקרא את פרשת בעלותך, מה יש? בסוכות לא קוראים דבר דומה לזה, שהיינו קוראים כל יום, והיא מפני שאין בו רק דלת פסוקים, ולקר עשרה לגיימן גברי, אבל להתחיל פרשת זאת חנוכת המזבח, ובעלותך שיב יחד עשרה פסוקים, רב צודק יסתדר כבר עם היסודות ההלכתיים, אם יש לך קושייה הלכתית. מהו הצד הרעיוני? שלמרות ש החנוכה הייתה בקורבנות, וזה עיקר מה שהביאו הנשיאים, וכל מה שאגב זה כתורת וכו' וכו', זה רק השלמה לקורבן של מן החי. אמנם העניין, עבדי אשכרן מקדש דיקר משכן, משכן דיקר מקדש. למעשה אנחנו, אומר רב צודק, עוד איזה הבדל. אנחנו מדברים על חנוכת המשכן. המשכן הוא נייד, המשכן אין לו מקום קבוע. המקדש הוא קבוע. מה אתה מספר לי כשאני מבקש להעלות על נס את חנוכת המקדש בימי החשמונאים? אתה קורא לי מחנוכת המשכן? אז נכון הוא שמשכן הוא מקדש, אנחנו מוצאים איזה שוויון ביניהם, אף על פי כן יש הבדל ביניהם. מכל מקום, סתם משכן על המשכן שעשה משה, ומשכן הוא על שם, אני השם שוכן בתוך בני ישראל, וכן מורה מקדש, הקדוש ברוך הוא שוכן, והכל אחד. אך הוא על פי מה שאמרנו, אי הוא אמת ואי אמונה. והוא, זה מקדש מורה, כשהוא מפורש השקעת השכינה בבחינת אמת. יש למשכן יסוד זמני ארעי, אמת חלקית. יש למקדש אמת מוחלטת. ומשכן הוא כשאינו מפורש כל כך, רק על ידי בחינת אמונה. והמשכן היה אף בחוץ לארץ. שלא כמהר"ל, המדבר חוץ לארץ, חצי האי סיני, ומקדש היה בארץ ישראל, ועל כן עניין חנוכת החשמונאים שאנו עושים אף בגלויות, הוא כן חנוכת המשכן. מה הפשט שאנחנו, אם, הערה נכונה הוא אומר, אם זה היה חנוכת המקדש, היה צריך לנהוג חנוכה רק בארץ ישראל, יום טוב ארץ ישראלי, למה מדליקים נרות בחוץ לארץ? אז הוא מדליקים נרות בחוץ לארץ, כי היה חנוכת המשכן, והמשכן הרי היה בחוץ לארץ. הערה, לא מצאתי מי שיקדם לו בזה. רק אז, עד שלא נתקדשה הארץ, הוכשרה חוץ לארץ למשכן, והייתה חנוכה וקורבנות במעשה, מה שאין כן אחר שנתקדש בית עולמי, ואין רשות להקריב קורבן. אין איך התמצא של קורבן מחוץ למקדש. אין גם איזה דימוי לקורבן, אבל יש דימוי לאור. החנוכה היא בנרות, שהיא תורה אור, שעל זה אמרו הקורבנות כל זמן שבית המקדש קיים. אבל הנרות לעולם שם במדרש. ואב דנרות בית המקדש גם כן בטלים אחר החורבן. אבל הרי הרמב"ן לימד אותנו דקאי על נרות חנוכה. והיינו אור תורה שבעל פה שזה ניתן לכהנים, ועל כן בחנוכה שאנו עושים על השראת אור תורה שבעל פה בלב ישראל, וכמו שאמרנו על מה שנאמר אל השם ויאר לנו, שלטי נרות חנוכה שאנו מדליקים השם יתברך מאיר בלב ישראל, ועושים על זה חנוכה. לכן קוראים בפרשת הקורבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. נכון הוא שמבחינת הנשיאים הם הביאו קורבנות ואנחנו מעלים על נס את המנורה, אבל מבחינת העובדה שזה במשכן וזה במשכן, יש כאן מכנה משותפים חנוכה. ואף שאין לנו קורבן במעשה, מכל מקום יש לנו האור תורה שמעשה מצוות הקורבנות, כמו שאמרנו, דנר מצווה מנר מאיר לפי שאף מצווה, ונראה דסביר לי לגמרא, דנר מצווה היינו כמו דנר שהוא דולק, ובזו הראית את המצווה רק שלג, והיינו דנר פתילה, ושם נבלו את מנועות שקום מצווה ישעו, דלק, רק. הקאור תורה שבמצווה מאיר רק לפי שם השם, כאור תורה שבקיום מצוות של דיבור טוב, וכן יש לנו המכוון שבקורבנות הנשיאים, שכל אחד מהם מתכוון לכוונה מיוחדת לפי דעתו, והוא קדושת השבט, וכמו שזכרנו במדרש רבה, וזה יכולים לזכות אף בזמן הזה. אותו עיקרון, מה הביאו הנשיאים? הם הביאו קורבנות, אז קורבן אני לא יכול להביא, אבל אני יכול להביא את היחידאיות, אני יכול להביא את החלום של יששכר, אני יכול להביא את כוח ההודעה של יהודה. מה שאנחנו מעלים על נס בימים האלה, זה את הרעיון שהתלבש בקורבנות. עכשיו אין קורבנות, יש את הרעיון הפנימי. חנוכת הנשיאים שאתה קורא, אתה מעלה את ההדגשה האינדיבידואלית על זאת. אני צר לי שיש פה רכוש כל כך יפה שצריך לחפף אותו. טוב, אז אולי יש שיעורים לחנוכה. הקטע השני דן בגמרא בשבת, שהגמרא שואלת בהיכן ציוונו, והגמרא מביאה שתי וקימתות. אחד מילות עשו ואחד שאל זקניך ויום בולה. וכבר פלפלו המפלפלים מה ההבדל בין שתי הוקימתות הללו, וגם הוא פה תורם את חלקו בדבר הזה, ומקשר את זה לעניין שלנו, אז מי שיש לו סדר יקרא את זה. אני אקרא מהקטע המקווקר. בעלמא תדע שהרי יעקב ברך הקטן לפני הגדול, הוא ברך את אפרים לפני מנשה, למרות שמנשה היה בכור, והורעז וקיים הקדוש ברוך הוא גזרתו. איפה הקדוש ברוך הוא הסכים לדבר הזה? בקורבנות הנשיאים. הרי בקורבנות הנשיאים אנחנו יודעים שאפרים קדם למנשה, למרות שבדרך כלל זה היה לפי סדר הבגרות שלהם. והוראה הזו הייתה דייקה בזמן חנוכת המשכן. למה דווקא אז? שהודיע הקדוש ברוך הוא בזה שמסכים על דברי חכמים. איפה נתגלה כוח חכמים? איפה נתגלה שאל זקניך? שאל את הזקן שלך, מה אמר יעקב? יעקב אמר אפרים לפני מנשה, והקדוש ברוך הוא שמע לו. אז כיוון שבחנוכה התגלה שיש כוח לזקן, אז אם הזקנים מצווים על מצוות נר חנוכה, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו. זאת אומרת, דווקא בחנוכה היה היסוד הזה. שהודיע הקדוש ברוך הוא בזה שמסכים על דברי חכמים, כי עצם חנוכת המשכן היה בו גם כן השראת קדושה מכוח מעשי חכמים. הוא אומר עוד יותר, ולמה דווקא במשכן? כי מי אומר לך בכלל שהמשכן קדוש? כי הביא אותו לפני משה, ומשה נתן את ההסכמה. משה אמר, ויברך אותם משה, וכמו שנאמר, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, ויהי משכן, ויקדש אותם. כי הלא לא היה השכנת השכינה במקום קבוע, כי בית המקדש היה מקומו מקודש מאז בריאת העולם במקום אלה והשקיעה, וכמו שנאמר, מכון לשבתך פעלת השם. מה שאין כן קדושת המשכן שהיה מטולטל ממקום למקום, ורק היה בו השכנת הקדושה על ידי חנוכת הנשיאים והמשיכה. זקנים חנכו את המשכן. ולכן הקדוש ברוך הוא גם הראה שהוא מסכים לזקנים במשכן, במה שהוא קבע את התור של הנשיאים, על פי מה שהזקן אמר. ואז הופיע השם יתברך שמסכים למעשה חכמים, גם בעניין השראת השכינה כנ"ל. ולטעם זה יש לומר שקוראים חנוכת הנשיאים בחנוכה, מפני שאז מופיע הקדוש ברוך הוא שמסכים לדברי הזקנים שמר בתיק זר אומר ויאמר. אורגינלי. אז הוא מתוך כל המערכה הזאת אלה עוד איזה סברה, למה קוראים בנשיאים בחנוכה? מכיוון שההזדמנות הבולטת שהקדוש ברוך הוא מסכים למעשי בני אדם, למעשי הזקן, זה היה בחנוכת המשכן, בזה שהקדים את אפרים למנשה. ולכן אנחנו מבינים המתקה נוספת בגמרא. כשהגמרא אומרת, והיכן ציוונו, אז הגמרא אומרת, וזקניך ויום גולה. וזקניך ויום גולה, זה היה ממש היסוד הזה של חנוכת המשכן. אז מלא הקריאה בנשיאים היא עוד יותר עמוק. מה פירוש שעל זקניך? זקניך פירושו של דבר תורה שבעל פה. איפה יתברר שתורה שבעל פה, כשהיא נאמרת בתנאים שלה, יוצאת כסדר, כשהקדוש ברוך הוא מתאים לזקנים, ולכן אנחנו יכולים לברך. מציוון. הנה עוד איזה המתקה למה קוראים בחנוכה בנשיאים. בשפת אמת יש גם כן עוד כמה השלמות לעניין הזה. מה שתקנו המצווה על הפתח. כנראה שהיוונים למחשימם היה כל מגמתם מול הפתחים שבבית המקדש קיטה במשנה י"ג על שערים. ועשו י"ג על פרצות. בסורג נגד השערים דיברנו על זה. ומול זה תקנו חז"ל י"ג על השתחוויות כשגדרו הפרצות. ואחר כך כשגדרו תקנו השתחוויות. להורות הכנעה, כי ההשתחוויה היא קנייה, לשמור עוד הפתחים. הבעיה הייתה שפתחים בחומה של היהדות אפשרו לחוכמת יוון להיכנס. צריכים את הפתחים הללו לאטום, צריכים למנוע את הכניסה הזאת. השתחוויה פירושו של הדבר, אני מבטל את עצמי לעומת הערך שבפתח הזה ולא אתן לערך אחר להיכנס. וזהו הלל. על שנפתחו להם הפתחים, כי על ידי פרצות הרשעים נסתמו השערים והערות, ואתה חזר להם. והנה נגד י"ג שערים הללו הם י"ב שבטים שיש לכל אחד שער מיוחד בבקדה של מעלה ושל למטה. למה דווקא י"ג פרצות? כנגד י"ב, כי הם שומרים הפתחים. אנחנו הרי יודעים, באמת החנוכת הנשיאים הייתה י"ב ימים, אבל מה קרה ביום י"ג? ביום י"ג עשה אהרון סקנדל, חלשה דעתו. ואז מה יתברר? ואז יתברר ששלחה גדולה משלהם. נמצא שיש לנו באמת י"ב ימי חנוכה, ויום י"ג שהוא עוד עולה על כל י"ב. כי הרי שלחה גדולה משלהם, ומה הוא שאתה מעדיק ומטיב את הנרות? זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על 13 דרכים, והם לא שווים, 12 שווים, וה-13 שקול כנגד כולם. מפני ששלחה גדולה משלהם. אז נגד הפתחים הללו, יקנו את ההשתחוויות, ונגד הפתחים הללו, פרצו מלכי יוון. כי הם שומרים הפתחים יהודית וגלויים המפורשים בנחלת ישראל וכידוע מספרי הקודש. אכן, בחנוכה יש קצת פתיחת אלה השערים. לכן קוראים בחנוכה קורבנות נשיאים, שבזמן המשכן פתחו הנשיאים אלה השערים. הפתיחה, מה פרוש? פתח פלויני, הוא פתח. לקרוא בתורה זה לפתוח פתח, לפתוח אותו הפתח, שדרך זה נכנסת חוכמה ישראלית ולא חוכמה יוונית. הנה עוד איזה העמקה או המתקה או איזה צעצוע ביסוד של קריאה בנשיאים.
זאת חנוכה על שם שקוראים בו זאת חנוכת המזבח. העניין הוא על פי מה שנאמר טוב אחי דבר מאיר שאיתו. ובכוח חנוכת המזבח שהיה בכוונה רצויה לפניו התברך, וכאן הוא נותן, וגם ברב צודק מצאתי את הדבר הזה, הוא נותן משמעות אקטואלית. זה לא פשט סתם שאנחנו קוראים, היה פעם חנוכת המזבח, היא אמנם הייתה בניסן, אנחנו קוראים את זה בכסלו על שם אותו המדרש, ולא רק על מאורע שאירע, זה גם מתייחס אלינו. שהיו בימי חנוכה. ברב צודק יש מהלך עוד יותר. כשאתה רוצה לזכור את תולדות מסיבות חנוכה, מה אנחנו יודעים? עד הרמה והמהרש"ל, אז כל הסעודות הללו. זאת אומרת, במילים אחרות, יש פה איזו התפתחות מעניינת. איך חגגו את חנוכה בימי הגאונים? איך חגגו את חנוכה בימי הראשונים? הדליקו נרות וגמרנו את הסיפור. לעשות מסיבות, לעשות לליבות, סוגניות, פונשקאות, מה, דורות אחרונים. למה? יש פה פנורמה עצומה. מפני שחנוכה זה חינוך לקראת משיח. זה חינוך לקראת הגאולה. חנוכה היא התחנה האחרונה במועדי ישראל לפני הגאולה. אז כל כמה שאנחנו נוסעים יותר בתוך ההיסטוריה ומתקרבים אל הגאולה, מגיע יותר שנתחיל להרגיש כבר. מסיבות שעושים של חנוכה זה לא על שם מעבר, שם העתיד. מכיוון שזוהי חנוכת המשכן, המשכן של העתיד, זו חנוכת המקדש, זו חנוכת משיחיות. לכן דורות אחרונים הולכים מרגישים יותר את האור של חנוכה. לכן זוכים בדורות אחרונים להראות הללו שהיו בימי חנוכה, וזה העידוד. לכן מה שנאמר בתורה הזאת חנוכה, העידוד של אנשי הלולה. כי י' ב' נשיאים המשיכו הערה קבועה בכל יום, רק שבגלות הם יכולים להרגיש. ובחנוכה חוזר ונאור אותם ההערות, כמו שאמרנו לאל. טוב, שוב אני צריך לדלג, בשני הקטעים הנוספים בשפת אמת, יש עוד איזה יסודות של התנדבות בקריאת הנשיאים. זאת אומרת, הם לא אמרו את זה מפורש, אבל זה צו להעמיק בכמה זוויות, ללטש את העניין, להבריק אותו, לצחצח אותו. אתה רואה שבחנוכה בנשיאים, מכמה וכמה צדדים העמיקו בעניין הזה. יש בבית יעקב הדגשה של התרומה של האינדיבידואליות. איש אשר כברכתו ברך אותם. התחיל בלשון יחיד, איש אשר כברכתו, כבר דיברנו על כך, שכשאנחנו מבקשים לאפיין את כל אחד מן הנשיאים, אנחנו נתחיל במה שיש בשם שהאימא קרא לו, במה שמסופר עליו, במידה שמסופר עליו, נניח הדודאים של ראובן, שישכר הוא תולדה של הדודאים האלה. אנחנו נחפש מה כתוב בברכת יעקב, אנחנו נחפש מה כתוב בברכת משה, אנחנו נבדוק מהי האבן שלו, אנחנו נבדוק במדרשים מה הסמל שלו, אנחנו נבדוק מה צבע המפה שלו, נבדוק במקראות האחרים אם יש עוד איזה מרכיבים, ונבלול לעצמנו איזה יסוד של האישיות הזאת. כל זה מקופל איש אשר כברכתו, התחיל בלשון יחיד איש אשר כברכתו, לרמז בזה, שכפי החיים והמידה, שהניח השם יתברך בכל אחד ואחד במקום שורשו במידה הזאת בעצמה, ברך את כל אחד שיצליח מאוד בנקודת החיים שלו ובמידתו, והרים וניסה את הנקודה הזאת מאוד, אבל לא שהיה מכניס אחד בגדול חברו, אלא שכל אחד יפרם וירבה בגבול מידתו, כי באמת אין שום נייך לשום נפש בחלקו של חברו, ועיקר הנייך יש לכל נפש שלה בחלקו הניתן לו בשורשו. אדם המתוודע אל שורש עצמו, הוא יודע מה הוא יודע מה חלקו שלו. ובזה הוא משתוקק תמיד שיפרה וירבה עד מאוד. וזה שאמר יעקב אבינו ליוסף, ידעתי בני ידעתי, מה אתה מספר לי מפה הבכור? היינו שאמר לו, אני יודע יותר ממך, שאני מסתכל בנקודת השורש של כל אחד. אתה בתור אבא אומר מי הבכור, אני בתור סבא אומר לך מי השורש בבכור, ולכן אני יודע שאפרים קודם למנשה. משהו מעין זה יש גם ברב צודק במקום אחר על הסך הכל של המספר. שוב אותו דבר, כשהתורה מונה את כל אחד מן הדגלים, ואחר כך היא מספרת לנו ככה, היא לא מסתפקת בזה שהיא אומרת סך הכל של כל אחד בשבט, אחר כך עושה סך הכל של כל אחד במחנה, זאת אומרת אם יש דגל מחנה יהודה, שלושה שבטים, סך הכל של כל הפקודים גבעו. הוא לא ידע לעשות חשבון כמה היינו חוסכים לעצמנו כל מיני פלפולים ודיוקים וקושיות, אם במקום לעשות מספר וחיבור רגיל, הייתה התורה כותבת הלכות, והיינו יודע יותר טוב.
מה התורה כותבת לי פה? וכשהיא גומרת את כל המחנות, היא עושה עוד פעם סך הכל של הכל. ורב צודק שזה היסוד האינדיבידואלי. לומר לך שכמו שכל אחד מהווה אינדיבידום בפני עצמו, כמו שכל שבט מהווה, כל מחנה, אז אם אנחנו דיברנו שעל מחנה יהודה נספחים יששכר וזבולון, דהיינו הם מהווים יחידה מסוימת, המסוים הזה בא לידי ביטוי במספר המיוחד לדגל המחנה. הלילה מתחיל מחנה חדש, מחנה בעלי תשובה, ראובן, שמעון ואליהו משל גד, סך הכל שלהם גם כן בא לידי ביטוי באיזה חשבון. במוצאי שבת נתחיל חשבון אחר, זה אני אומר על החשבון של הלביבות שנוכל כל אחד בפני עצמו. במוצאי שבת מתחיל המחנה השלישי, הבנים, הדור החדש, הבנים של רחל, אפרים ומנשה, וזה נגמר חנוכה, נדבר עוד על בנימין שהוא כבר בתשיעי. אז גם שם יש איזה מספר, זאת אומרת, יש סך הכל של כל דבר בפני עצמו. בעמקות גדולה מאוד, באים הדברים אצל האדמור הזקן מגור באמרי אמת. איתה במדרש בחפה וכסלב נגמרה מלאכת המשכן, ועשה מקופל עד אחד בניסן, והקדוש ברוך הוא חשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד ביצחק. ומעתה הפסיד כסלב שנגמרה במלאכה, אמר הקדוש ברוך הוא לילה שלמה שלמה, הקדוש ברוך הוא פנקד משה, זה מה שהיה. איתה בשפת אמת, שהימים האלו, הימים הללו של חנוכה, שהבבואה הראשונה שלהם הייתה בהה מאמינה של הנשיאים, הימים הללו נעשו ימי רצון מזה שהנשיאים הכינו באותו הזמן קורבנותיהם. אגם שהמשכן היה מקופל, בכיפול של המשכן מקופל הרצון של הנשיאים. הרצון היה, רק הוא היה מקופל, כמו שהמשכן מקופל, גם הרצון מקופל. אגם שהמשכן היה מקופל, וזה מתעורר באלו הימים, בחנוכה. כל חנוכה מוציאים מהכפלים את רצון הנשיאים, וקוראים בחנוכה בנשיאים, הקריאה בתורה זה לפשט את הכיפול. שהרצון לא נאבד, כי דהית הלט ראות התו הדהית הביד. המשכן היה מקופל במכוון, כדי שנוכל להתעורר בכל הכוח בכל שנה בחנוכה. למה אתה צריך לקרוא? מה העבודה בחנוכה? העבודה בחנוכה להוציא מהכיפולים את הנשיאים, להוציא מהכיפולים את הכוונות שלהם, להוציא מהכיפולים את התיקונים שלהם על שהם התעצלו בבניית המשכן. להוציא מהכיפולים שלהם את האישיות שלך שמקופלת באחד מן הנשיאים האלה. כדי שנוכל לעורר הכוח בכל שנה בחנוכה, גם כשבית המקדש שאיננו קיים. וזהו שאיתה שלך לעולם קיימת, שאפשר תמיד לעורר הכוח עד לעתיד בביאת המשיח. וכן המנורה נגנזה, כדי שכל נפש תוכל להדליק המנורה. משהו מעין זה יש גם בקטע הבא בטור שאחרי זה, איתה במשנה בחנוכה קוראים בנשיאים, כתיב היא ביום קלות משה, ואיתה שקלו קלולה, וכן כל נשיא הכין עבור שבטו, לכל שבט יש דרך מיוחדת, כוונה מיוחדת וטעם מיוחד, ולכן כתיב בכל שבט קורבנו בפרטות, ובלב זה אנו יכולים כל הקורבניות קוראים אצל שבט אחד, ממש הקושיה שכולם שאלו, ואז אומר כל אחד שולל את הדרך משל עצמו, משהו מעין זה. אפשר לראות פה איך בשפת אמת, אצל הבן שלו ועכשיו אצל הנכד, איתה בבית ישראל, איתה במשנה בחנוכה בנשיאים, כבוד קדושת אדוני אביד אמר שנראה שהנשיאים מסיים עד. אז היה העבדות הראשון במשכן נשיאים. יום הראשון נחשון, מסירות נפש לעבודת השם. יום השני יששכר כוח התורה, בני יששכר יהודי בינה להיטים. נשיא לזבולון, דהיינו כל אחד תרם את שלו. חנוכה לשון התחלה, וגם הנשיאים היו הם המתחילים. ואף שכל התחלות קשות, כי יש הסתרות בעבודת השם, יכולים להמשיך. וזה הרמז בחנוכה מוסיף והולך. אם יודע שהוא מתחיל, יכול להמשיך. העולה מתוך הדברים, היסוד האינדיבידואלי שבחנוכת המשכן, כשכל אחד מן הנשיאים כיוון לעבודה הזאת, וכיפל את היחידאיות הזאת, ומה שאתה צריך לעשות בקריאה, לפשט את הכיפול הזה כדי לגלות איפה אתה מסתתר באחד מן החגבים של הכיפול הזה. איפה מתחיל היסוד האינדיבידואלי ביהדות? איתה בריש אבות, בריסיס אליי, זקנים מסרו לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, וכבר דיברנו שזה מופיע פה בצורה קולקטיבית. זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, ולא חשבו סדר המקבלים גם בהם דור אחר דור כמו אחר כך, כשמדברים על אנטיגנוס איסוכו, ומדברים זה קיבל מזה, זה קיבל מזה, ומו כשכתב הרמב״ם בהקדמת חיבורו להמציא סדר קבלה בהם, הרי יש אותם מקורות שהיו ידועים לרמב״ם, היו גם ידועים לרבי במשנה, אך יש לומר, והתנה לא סידר מה שכתבו בכתובים, מכל מקום, אם כן לא היה לו להזכיר כלל זקנים ונביאים, כמו שכתוב משה ויהושע, אלא באמת ביומנים לא שייך קבלה מפה אל פה. אגיד מה שכתוב פה. יש תקופה שבהם זה הולך בקולקטיב. היסודות של זקנים נביאים לא מקבלים איש מפי איש, אלא מקבלים בנבואה כל אחד לפי הכלים שלו. אז ממילא הקדוש ברוך הוא מנבא. כל עוד שהייתה רוח הקודש משמשת, אז כל אחד היה לו מגע שלו ישר אל המקור. ולכן הוא לא יצא לקבל מהרב שלו. מה זה? הוא קיבל מזה, הוא קיבל מזה, הוא לא קיבל, הוא קיבל ישר מהמקור. הוא לא היה צריך את הצינור השני. הוא קיבל לפי הכלים המיוחדים שלו. איפה זה נפסק? שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. אחרי יהושע אין שמות אינדיבידואליים במשנה. יש רק זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה. נגמרת התקופה, מתחיל שמעון הצדיק, אבל הוא כבר שיירי כנסת הגדולה, ומכאן ואילך זה הולך במפורש בצורה מעניינת. הנה, כולם נשארים, מפלפלי, מרי כהן. המשפטים הראשונים של הדבר הזה מקורם במי שראה את שמעון הצדיק. מן נהדר מראה כהן בצאתו ושלום מן הקודש, נאמר לראשונה על ידי שמעון בן סירה, שחי בימי שמעון הצדיק, והוא תיאר איך הוא רואה את שמעון הצדיק יוצא. וזה מופיע בשיר שמופיע בבן סירה, והוא בן ימיו של שמעון הצדיק, וזה מה שכתוב פה, שבע חוות העולם. שיר. אני לא זוכר שיר בסגנון כזה, או דיון בסגנון כזה לפני בן סירה. שיר, וזה שמו, תיאור של אישים. מה עשה אברהם? עללן, אקרא מהר, עללן אנשי חסד, אבותינו בדורותם, רוב כבוד חלק להם עליון, רודי ארץ ומלכותם, אנשי שם בגבורתם, יועצים בתבונתם, חוזי, מכירים את הצלילים האלה. נראה פסוק ח'. יש מהם הניחו שם להשתעות בנחלתם, ויש מהם אשר אין לו זכר והשביטו כאשר שבתו, כאשר לא היו, היו ובניהם אחריהם. ואולם, אלה אנשי חסד ותקייתם לא תשבות, אם זרם נאמן טובם, והנה בפרק הבא בנון, גדול לך ותפארת את עמו, שמעון בן יוחנן הכהן, אשר בדורו נפקד הבית, ובימיו חוזק היכל, אשר בימו נכרה מקווה, אסיר בהם באמונו, אשר בימו נבנה קיר. יש פה תיאור אישיות מיוחד במינו. דהיינו, התיאור של שמעון בן יוחנן על ידי בן סירה זה ניסיון לעצב דמות אינדיבידואלית, דמות מיוחדת במינה. מה אנחנו יודעים מהגמרא ביומה, הבאנו אותה כבר כמה וכמה פעמים, על הפגישה בין שמעון הצדיק לבין אלכסנדר. אנחנו כבר יודעים, מה שרב צודק לא ידע, אבל בדעתו הגדולה כיוון, שהרבה של אלכסנדר היה אריסטו, הרבה הפרטי שלו. עכשיו מופיעים פה ארבעה קטעים, אחד מפרי צדיק, שניים מפרי צדיק, מרסיסי לילה, מדברי סופרים, משיחת מלאכי השרת. אני אקרא את זה בשיחת מלאכי השרת, הקטע האחרון בעמוד, הוא דבר פלא. זאת אומרת, רב צודק בעצמו מתפעל מהצומת ההיסטורית הכרונולוגית שהתגלתה. התגלה כי אריסטו, ראש לחכמי האומות בחוכמות חיצוניות, שהן פסולות ולרקחות וטבחות לחוכמה האמיתית, היה גם כן בימי שמעון הצדיק. כידוע, ראש חכמי האמת, חכמי המשנה ותורה שבעל פה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. ברגע שהתחילה היסוד של תורה שבעל פה, הוא רצה לראות את הרבה, שמעון הצדיק אחרון, וקיבל ממנו, קיבל ממנו, כי שפתי כהן מפיו של הכהן יקבלו, אז שם ביוון התחיל הפילוסופיה היוונית בפריחה הגדולה שלה. זה לעומת זה עשה אלוקים. אז בזה לעומת זה יש מורכבות רבה. אפשר לחזר על זה בעוד כמה קטעים. אבל יש פה, וכאן אני עובר לעמוד האחרון, וכאן יש פה איזה חידוש נפלא לדעתי. אני אגיד מה שלא מודפס פה. הקטע באותיות מרובעות, מתחת לפוקד הקרים, לקוח מהאנציקלופדיה העברית ערך הלניזם. דומני בעמוד 595. וכשם כתוב שההלניזם זוהי תופעה מדינית, תרבותית וכו'. היא גם תופעה ספרותית. מתוך כך התפתחה בתקופה ההלניסטית האישיות, השואפת להגשים את מטרותיה המיוחדות. שום תקופה אחרת של הזמן העתיק לא ראתה שפע גדול של יחידים יוצאים מן הכלל, תקיפים ואלימים, כובשי מדינות בכוחות עצמן ולמען עצמן, כמו התקופה ההלניסטית. האינדיבידואליזם היה טבוע גם במוסרה של התקופה. הפוליס, זו העיר היוונית הקדומה, ראתה את עצמה אחראית להליכות חייו של היחיד, לא כן המדינה ההלניסטית. מאחר שמדינה זאת לא שיתפה את היחיד, לא ראתה את עצמה חייבת לכפות עליו אורח חיים, אני קורא בדילוגים, הוא מצא לו מפלט בשיטת המוסר של הפילוסופים, בין שהיו בבית ברתו של אפיקורס, שנמנו על חמי הסטואה הספקנים, אותו קו אינדיבידואליסטי עצמו ניכר גם ביצירה הספרותית של התקופה, וקודם כל בספרות ההיסטורית. כותב דברי הימים התחיל מרכז את תיאור המאורעות מסביב לאישיות גדולה אחת, ומתוך כך נעשה התיאור ההיסטורי מונוגרפי, פסיכולוגי, ביוגרפי. מכאן הסוג הספרותי של הביוגרפיה, יצירתה המובהקת של התקופה ההלניסטית. אז הם כמובן ניתחו את זה ניתוח היסטורי ספרותי. אם אנחנו מבקשים לנתח את זה ניתוח עמוק יותר, ניתוח היסטוריוזופי, אנחנו אומרים, כיוון שבגילויי התורה, התחיל היסוד של האלפה, והיסוד של האלפה דורש את הרב האינדיבידואלי, כדי שאתה תלך בדרך האינדיבידואלית שלך, אז ההנהגה הייתה של יחידים, ולכן שמעון בן סירא כותב שיר על יחידים. ואגב זה, כיוון שזה הלך זה לעומת זה, אז זה מתחיל גם בהיסטוריה היוונית. כיוון שמבקשים לבטא את היחידיות של האיש, אז לכן זה קיבל מזה וזה קיבל מזה. זאת אומרת, אבי הנוסחה זה תולדות גילויי התורה בישראל. וכיוון שהנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם זה כפי גילויי התורה, אז ממילא במקביל לשמעון הצדיק מוכרחים היו להביא את אריסטו. במקביל לתיאור של האישיות האינדיבידואלית היו צריכים להביא את הביוגרפיה היוונית. כי אם זה, זה ספר נוסף של אתונה בגדולתה. באמצע המאה החמישית מסתיימת תקופה ומתחלת תקופה. זה ממש התקופה של שמעון הצדיק. בהתפתחות המחשבה היוונית, מחשבת יוון פונה מן הטבע אל האדם. הטבע זה הרדיזורי. ולכן בזמן שהטבע שולט שם, אז יש עבודה זרה בישראל. ולכן לעומת עבודה זרה יש נבואה. זה אותו יסוד גאון של הגר"א. הפילוסופיה היוונית עד אמצע המאה החמישית לפני ספירת הנוצרים הייתה איפה פילוסופיה של הטבע. בערך במחצית המאה החמישית פנתה המחשבה הפילוסופית מפני מכריע, ואפילו המשיכו מן הטבע החיצוני אל האדם. אז איך מדייק רב צודק? יש שינוי בנוסחאות ההזכרות, שבפורים לא נזכר רק שם מרדכי ולא שם אביו, אף שהוזכר במגילת אסתר שם אבותיו, מה שאין כן בחנוכה שמזכירים בימי מתתיהו בן יוחנן, כי גדול וצריך להבין את האדם הזה. אז רב צודק הולך לפי המהלך שלו, לפי המהלך שלנו זה פשוט מאוד. מה שמזכירים בחנוכה, מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול וכו', חשמונאי, ולא חשוב עכשיו חשמונאי, זה משפחה או איכשהו לפרש את זה, יש פה הדגשה וליטוש של היסודות האינדיבידואליסטיים, כי הרי זה רוחה של התקופה הזאת שמתחיל, אני רוצה לראות בדיוק את מתתיהו, אני רוצה לראות את אביו, את הזקנה, את כל היחס הזה, כי אני מקבל מפיו את התורה הזאת. זאת אומרת, יש פה הדגשה של האינדיבידואליזם שלומדים תורה מהרב, ואגב זה באים כל התופעות האחרות. זה מה שאמרנו ברסיסי לילה מה המסקנה. ועל כן התחילו דורות אחרונים לנהוג שמחה גופני. הצודק הרגיש, דבר שלא נמצא אצל הראשונים. וסעודות גם כן, ואף על פי שאינם נביאים, בני נביאים הם, וכבר הגיעה ההערה להיות מורגשת בפועל בגוף גם כן. מחר שהוא המלגוש בגליה, קיבול התורה שבעל פה. ומשהו מעין זה, יש גם באשפת אמת, זה החנוכה האחרון בימי חייו, כשהוא דיבר מה קורה, והכל היה, אני קורא במרכז הקטע, והכל היה בחפי כסלב, וגם חנוכת הנסים וקורבנם, נראה שהיה מוכן להם ביום גמר המלאכה, לכן קוראים בנסים בחנוכה. לפי המהלך שאנחנו אומרים, מתבקש טעם מצוין למה קוראים בנסים בחנוכה. כי מה פירוש נשיאים? להבין את האינדיבידואליסטי שבכל נשיא ונשיא. והרי חנוכה הוא החג של האינדיבידואליזם, מפני שמתחיל תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה אתה צריך להכיר את הרב באופן אישי, אתה צריך להכיר את עצמך באופן אישי, ואז ממילא כתוצאה מזה, גם זה לעומת זה, גם בתרבות היוונית מתחילים לדבר ולתאר את הביוגרפיה האישית. חנוכה משמע שכל אחד ואחד מנסה להכיר את עצמו. חנוכה משמע שכל אחד ואחד מבקש לעמוד על שורש עצמו ולפתח אותו בפיתוח המקסימלי, וזוהי המלחמה האמיתית בתרבות יוון. תרבות יוון מעמידה ביוגרפיה של גיבורים, טרגדיות, כל מיני פטנטים כאלה. אנחנו מבקשים להכיר את היסוד הרוחני שבאדם. שלושה ארבעה ימים שנמצאים בבית עשויים בהחלט להיות מבחן לאישיות שלך. אתה נמצא פה, אני יודע, עם כולם, איזה מין קולקטיב כזה. אימות סמוי עם הרחוב, אימות סמוי שמתחיל ברגע שאתה עולה על האוטובוס, אימות סמוי שאתה עומד בתחנה המרכזית, בתחנה המרכזית זה לא בטרמפיאדה. אימות סמוי כשאתה נפגש עם החבר'ה, אימות סמוי שאתה נפגש עם הרחוב, עם הרשוש הרבי, אימות סמוי שאתה נפגש במשפחה, מסתכל פה, מסתכל שם. אתה שואל, מהו השמת שלי? מי הנשיא שלי? מי זה שאני הולך אחריו? באיזה מקום שהוא אני תורם את התרומה לחנוכת המזבח הזאת? כמובן, במסגרת הזאת, זה לא רק לנסוע הביתה, זה גם לחזור. ולחזור הפשט הוא שבצהריים ביום ראשון יהיו כולם פה, כי הפשט הוא ככה. אחרי שאתה ראית מה בחוץ, אז תמהר מהר חזרה לישיבה כדי שתגלה את האישיות שלך, ולא תתבזבז שם בחוץ. הסיום של זאת חנוכה, שכל אחד מביא את האישיות שלו, וכשהוא תורם את האישיות שלו ביחד, אז המשכן נבנה מחדש.